אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM, וגם באפליקציה ובאתר ובספוטיפיי ובפודקאסטים סליחה, הסקטים. איתנו באולפן, עושים את התוכנית, איתי סופרין ויובל יסוד, שלום לכם, שלום גם לך, מאיה סלע.
שלום יובל אביבי, אנחנו נדבר היום עם אילי גרין שלנו, מזמן לא דיברנו איתו, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, נכון? הוא עושה מחירה פומבית מיוחדת, אנחנו נברר מה הוא מוכר שם, נדבר גם עם דנה אלעזר הלוי, מחברת סדרת הספרים, שליחות חשאית, 7 ספרים על מרגלים צעירים שעובדים בשירות המוסד, ועל אף שמדובר בסדרה מאוד מאוד מצליחה, היא הודיעה על סיום, זהו. לא יהיו יותר.
חרף מחאת אנשי השיווק.
אז מאוד מעניין, בדרך כלל אנשים לא עושים את זה כשהם... כשיש להם סדרה מצליחה,
לא, אתה מפסיק את זה אחרי שזה כבר...
שזה קפץ את הכריש.
בדיוק, שזה כבר אבוד. כשזה כבר אבוד ואף אחד לא קורא את זה יותר. ואז אתה אומר, אוקיי, אולי
הגיע הזמן. אז אנחנו נשאל אותה על מה ולמה החליטה את ההחלטה הזאת.
כן.
אבל אנחנו נתחיל עם גלילאו גלילי, עניין שהוא לאו דווקא לא קשור לאילי גרין.
כן.
אני חושב במוח הקונספירטיבי שלי.
לגמרי.
מנהל הספרייה הלאומית בספרד, זומן, המנהלת, סליחה, הספרייה הלאומית בספרד, זומנה לשר התרבות הספרדי כדי להסביר לו למה לקח להם 4 שנים, יובל, לדווח על גניבת ספר שכתב האסטרונום האיטלקי בן המאה ה-17, גלילאו גליליי. הבנת? 4 שנים לקח להם לדווח.
אם היו גונבים לי ספר כזה, גם אני הייתי משתדל לדחות כמה שאפשר את הדיווח למנהל שלי.
לפי, כן, נכון, לשר.
לשר,
לפי
כן.
כתבת תחקיר של העיתון אל פאיס, צוות רסטורציה של הספרייה גילה בשנת 2014 שהעותק של הספרייה של הספר השליח הכוכבי, שפורסם בוונציה בשנת 1610, נגנב והוחלף על ידי עותק. פשוט שמו עותק במקומו. ואנחנו קראנו את כל הדבר הזה, כמובן, בגרדיאן, ובהמשך אנחנו נבין שהיא פשוט לא רצתה לאבד את המשרה שלה. מה אפשר לעשות?
כן, אפשר להבין את זה. אחד מהרסטורטים, זה נהדר, סיפר לאל פאיס, העותק היה נראה לנו חדש מכדי להיות משנת 1610. זאת אומרת, זה אפילו לא...
הם לא עשו עותק שהם ניסו להרבב אותו במים ולשים אותו בחול.
נשים שם ספר, הם לא ישימו לב. שימו אותו. הוא היה מאוד נקי, חשבנו שזה מוזר. למרות זאת, אנה סנטוס, מנהלת הספרייה, לא דיווחה לגניבה למשטרה עד שנת 2018. בשנים האלה, העותק המזויף המשיך להופיע בקטלוג הספרייה כאילו היה המקור. זאת אומרת, הם לא אמרו, אוקיי, בואו נצניע.
לא, נצניע, אבל אתה יודע, כן, חוקרים אפשר. וזה, יש אנשים שמסתכלים על העותק הזה.
בדיוק הייתה הבעיה שלהם, החוקרים שהסתכלו על העותק הזה.
נכון.
דבר הגניבה נודע כאשר חוקר בריטי מאוניברסיטת ג'ורג'יה, שם לב שבתצוגה שהופיע בשנת 2018, מופיע עותק מהספר, ואז הוא התחיל לשאול, רגע, איפה המקור וכו' וכו'. עכשיו, סנטוס הזאתי, היא מנהלת הספרייה מאז שנת 2013, היא אמרה לאל פאיס שהיא נהייתה מודעת לגניבה רק ב-2018, כי היא לא הייתה מודעת בכלל שיש להם את המקור. זאת אומרת, היא חשבה שמלכתחילה...
אני לא מאמינה לה, אני מצטערת, אנה סנטוס. לכאורה אני לא מאמינה לך. זאת אומרת, אני לא מאמינה לך בצורה מובהקת, לא רק לכאורה.
יש חורים בסיפור שלך, לא אמינה...
לא, בוא נגיד לך משהו. אם היא מנהלת הספרייה והיא לא ידעה שיש להם את המקור של גלילאו גליליי, אז יש לה איזו בעיה מסוימת בניהול.
נכון, אני... אבל היא אומרת, לא, זה גדול, אני מת על זה. זה נורא מעודד אותי, כי זה נראה לי תגובות נורא נורא ישראליות כאלה, שאומרות...
הם ספרדים, לא רחוקים מאיתנו.
לא רחוקים. תראי מה היא אומרת. אי אפשר לטעון שאני אחראית למשהו שאין לי מושג לגביו. אבל כבר בצהל אמרו, אי ידיעה אינה פותרת מעונש. זה שאתה לא יודע לא אומר שאתה לא תקבל עונש. ואני חוויתי את זה על בשרי. והיא עוד זורקת לכלבים את הצוות שלה. זה מה שהיא עושה. זה גם כן קשור לצהל. זה קוראים לזה תסמונת השין ג' בואו ניתן להם את השין ג' כדי שהאלוף ינצל. זה נורא שהצוות הטכני לא אמר לי על כל זה כבר בשנת 2014. אני הייתי בסדר.
נכון. צוות הרסטורציה כמובן סותר את דבריה. הם טוענים שהם בהחלט דיווחו לה על הגניבה. מקור אנונימי מהספרייה אמר לאל פאיס שמדובר רק בקצה הקרחון. לטענתו ייתכן שהספר המקורי הוחלף בזיוף עוד בשנת 2007, שאז התרחשה גניבה בספרייה שגנבו בה כל מיני דברים, ואולי אז גם את זה.
רגע, אני רוצה להבין. זאת אומרת שמה שגנבו ב-2014 היה עותק שלעצמו, או שהם בכלל לא ידעו על זה, הם גילו על זה רק 2014?
הם גילו את זה ב-2014.
שבע שנים אחרי שזה קרה.
כן, זה יכול להיות.
טוב, יש הרבה ספרים בקטלוג,
אבל
לך לשים לב.
אבל אנחנו אומרים גילו, ואנחנו מחמיאים להם, הם הרי הסתירו את הגניבה, הם לא גילו, הם ידעו. אחרי הגניבה ההיא, בשנת 2007, היה כעס גדול מאוד על סידורי ההבטחה שם, והמנהלת של המקום אז הולצה להתפטר, אז כמובן לא פלא שהמנהלת עכשיו הסתירה את הגניבה, כמובן. כי זה לא סתם גניבה, זה גלילאו גלילי אורגינל.
אורגינל מקורי, נומר אונו.
אורגינם, כמו שהיינו אומרים פעם. שווי הטקסט, שווי הספר הזה, אם מישהו בכלל חושב על שווי, זאת אומרת, למכור דבר כזה, אתה יודע, זה מוערך ב-800 אלף יורו, זה מאוד מוזר בעיניי, נורא מעט. נכון. הוא נכתב בלטינית, הוא מתאר את התגליות האחרונות שלו, של גלילי, בתחום האסטרונומיה. זה רק מראה לך מה זה שווי של טקסט כזה. אין לזה מחיר פשוט.
כן, אבל...
אבל עכשיו זה יושב... מצד שני אני חייבת לומר משהו. הרי למכור את הדבר הזה אי אפשר. כי יש אחד כזה. אז אולי לאיזה... בקרב המשוגעים האלה שרוצים שזה אצלם במרתף.
כן, יש בטח איזה... בדיוק.
אבל הבן אדם הזה, המטורף הזה, שפשוט נהנה מזה שהאורגינל אצלו במרתף...
כן, את מחבבת אותו.
מאוד. אני מאוד מחבבת אותו. הוא כמעט, אני אומרת, אוקיי, בסדר, אז תיקח את זה. אז זה מגיע לך.
אם זה כל כך חשוב לך.
נכון. בדיוק.
אם זה כל כך חשוב לך בשביל שתעשה את כל הבוג'רס הזה.
אני מחבבת אותו.
מערכת מה שכרוך מתנגדת לגנבות באשר הן.
נכון.
אנחנו עולצים פה מדברים אחרים לגמרי. אנחנו נגד גנבות. זה דבר נורא והיום הדבר הזה צריך להיות במוזיאון.
אבל מה
אם לפלח? לפלח מסטיקים, לא ספר של גלילאו או גלילאי.
אבל תראה, לאור האופן שבו זה מאובטח שם, אפשר לקרוא לזה אפילו לפלח. לגמרי. כי לא נראה לי שהייתה פה איזה גנבה של מקצוענים. לא, הוא יכול... פשוט מישהו שם את זה בתיק שלו.
בדיוק, הוא יכול להגיד, לא ידעתי שאסור.
כן, מה, זה ספרייה? הוא שאל ספר מהספרייה.
השאלה שלי היא, האם הבן אדם שגנב את זה הוא המטורף שרוצה את זה במרתף, או... שמי שגנב את זה מחר את זה בשוק השחור, וב-2007 יש כזה, איזה מין שוק כזה, זה תמיד מאוד מסעיר את הדמיון שלי, מין שוק כזה, בדארק וויב, או במסתרונות אפלים, באיזה, שינו את זה באיזה, ברכבת אירופאית כזאת, עם מושלגת.
באוריינט אקספרס.
והגיעו לאיזה סמטה בארץ אחרת לגמרי, ושם איזה מישהו במעיל טרנץ' כזה בא אליו ופותח את זה, יש לך אוויר, ו... זה מאוד מסיר.
אנחנו נבדוק, עוד מעט יש מחירה פומבית שם אצל האחים גרין, תאר לך, תאר לך שזה יצוץ, העותק הזה שם.
אני הסתכלתי באתר, אפשר לראות את זה, יש את הקטלוג שם למחירה, אף אחד מהפריטים שם, למרבה הצער, למרבה צערו של אילי גרין, לא מגיע ל-800.
כן, אבל מצד שני, אילי גרין הוא לא חובבן, זה לא דבר שהוא ישים באינטרנט. הוא ימצא דרך למכור את זה.
הוא באוריינט אקספרס, שם הוא מסתובב במילי טרנץ.
בדיוק. ואנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה. חזרנו עם ההחלטה של הסופרת, המתרגמת והעורכת דנה אלעזר הלוי, לחסל את סדרת הספרים המצליחה שלה. האמת שכשאני אומרת לחסל, נשמע לי קצת שאני כאן עושה איזה מהלך דרמטי, טיפה מוגזם, אבל...
לא, זה סוגר את זה, כי לסדרה נקראת שליחות קטלנית, המחסל...
אז לא סתם אני אומרת לחסל, הסדרה היא כמובן, כמו שאמרת, שליחות קטלנית, מותחני ריגול לנוער, יש 7 ספרים כאלה, ודנה אלעזר הלוי החליטה להפסיק בסי.
החלטה מדהימה.
שלום דנה אלעזר הלוי.
שלום לכם, הסדרה נקראת שליחות חשאית.
סליחה, אוי, אני בקטלנית, נכון.
כדי שלא נצטרך לשים את המילה קטלנית.
זה נכון, האמת, זה גם מוסבר בטקסט שלך. אנחנו ברגע שראינו שליחות, כנראה מיד בראש שלנו זה נכנס לשם.
הפך לקטלני.
אתם לא היחידים. היחידים.
כי אנחנו, בראש שלנו, אנחנו ישר, אנחנו לא כותבים לילדים בדרך כלל, ואנחנו ישר חושבים על קטלני.
על מל גיבסון. את פרסמת בפנקס טקסט ארוך שמסביר על הפרידה הזאת, ואת כתבת שם שלכל יוצר קשה להחליט מתי להפסיק, מהו הרגע הנכון לומר בו די. את כותבת, נגיד ציירים, אף פעם לא הבנתי באיזה שלב הם עומדים מול הציור ואומרים לעצמם שהנה, הם משכו את משיכת המכחול האחרונה, ועכשיו הציור שלם וגמור. אז איך באמת יודעים? איך ידעת? איך את יודעת עכשיו?
תראי, בסופו של דבר, כל החלטה כזאת, או כל החלטה בכלל של, של אומן יוצר בכל תחום, היא נסמכת על אינטואיציה.
כן.
בסוף, כן? עם כל הכבוד לניסיון שלנו למסגר דברים ולחשוב עליהם רציונלית. במקרה שלי אני פשוט, אני הרגשתי, אני בסדרה יש 7 ספרים, שאחרון בהם ראה אור ממש עכשיו, לפני שבועיים, מבצע תל אביב. אבל עוד בספרים הקודמים אני כבר ראיתי את הסוף קרב ובא. אני הרגשתי שאני מתחילה לחפש איך לפתח את הדמויות, את היחסים ביניהן, איך להמציא עלילות חדשות. וברגע שיש החיפוש הזה, שהוא כבר לא פרץ היצירה שאני לפחות התרגלתי אליו בספרים הראשונים בסדרה, הבנתי שבקרוב אני אצטרך לעצור. לא רציתי לעשות את זה מוקדם מדי, כי כל עוד הרגשתי שיש לי מה לספר ויש לי מה לעשות עם 4 הדמויות האלה של הילדים, אז מעולה, אני אמשיך, אבל פשוט...
את מזכירה אבל בטקסט שלך כל מיני סדרות אחרות, חלקן ארוכות בהרבה משבעה ספרים. יש לנו למשל את הדוגמה הישראלית של חסמבה, אני לא יודע כמה ספרים יש שם. מלא מלא.
או כל החמישייה הסודית, השביעה הסודית.
בדיוק. 7 זה נורא מעט באופן יחסי, והקוראים שלה חלולים נורא להתאכזב, והם אומרים לעצמם, למה מה שקרה עם, נגיד, עם חסמבה לא יכול לקרות כאן? למה לך זה מרגיש שהמעיין הזה יבש, שזה מאולץ, מתחיל להיות מאולץ?
אז ככה, קודם כל, הקוראים אכן מתאכזבים, ובאמת צרתי עליהם. אני עצמי גם נקשרתי רגשית לגיבורי הסדרה של עצמי, אבל התשובה שלי אליכם, תראו, ספרים כמו חסמבה, ואני חושבת, בכל הסדרות של אינית בלייטון, לא שאני כזאת מומחית, כן, אבל אפילו בתור קוראת, הם ספרים קצת אחרים מהספרים שלי, ולא במובן הפשוט שהם קצרים יותר. הם קצרים יותר ודלים יותר מבחינת היקף העלילות ועומק הדמויות והיחסים. אני לא אומרת את זה כדי להחמיא לעצמי, אלא זאת פשוט עובדה. הספרים שלי, כל אחד מהם הוא בערך 300 עמודים, שזה לדעתי פי 3 מספר חסם במצוי. עכשיו, כמובן, זה לא רק האורך, כן? זה גם מה שיש בפנים. כך שיכול להיות, תיאורטית, אם הייתי כותבת סיפורים קטנים יותר בהיקף שלהם, ואולי עם פחות דמויות ופחות התרחשויות, יכולתי לפרוס את זה על פני יותר גרחים בסדרה. מעבר לזה, אני אומר, אני לא בטוחה שזה כל כך טוב שהיו כל כך הרבה ספרי חסמבה. זאת אומרת, הילדים נהנו, ילדים בכלל, ילדים הם מבקרים קצת מפוקפקים.
נכון.
כי כשהם מתאהבים בספרים, בסדרות, או גם לא בסדרות, הם באמת מתאהבים, והם רוצים עוד ועוד, ולא אכפת להם, הם גם לא מדווחים לעצמם בהכרח. ספר מספר 13 היה יותר טוב מספר מספר 6, כן? הם פשוט נהנים. אני לא ילדה, אני מבוגרת, ואני מנסה לתת את הדעת על דברים שאני עושה.
אבל את מבוגרת, ואת גם מאוד מאוד, מן הסתם, את יודעת כמבוגרת, שיש לזה השלכות אחרות מאוד ארציות, ואת שחטת את האבזה שמטילה ביצי זהב. זה לא לגמרי נכון, כי את יכולה לכתוב ספרים אחרים וכו' וכו'.
אבל בוא נגיד שבאחוזת בית, אולי ההוצאה שבה את מוציאה את הספרים, אולי לא אהבו את הרעיון הזה להפסיק.
כן, גם שם, את יודעת, גם אנשי הוצאות הספרים נחלקים לאנשי התוכן ואנשי השיווק, אז אתם יכולים לנחש.
מי לא אהב, כן.
אבל לא, גם בשבילך, גם בשבילך, יש לך פה איזה משהו מאוד קבוע, שאת יודעת איך עושים אותו, והוא מכניס, וזה חשוב גם.
נכון, אז על זה אני יכולה לענות שוב. ראשית, מה שטוב בכתיבה לילדים, והנה טיפ לכל הסופרים שמאזינים לתוכנית שלכם, אני יודעת שיש הרבה כאלה, אם אתם רוצים שספרים שלכם יחיו על המדף הרבה זמן, תכתבו לילדים. כי מה שטוב בילדים זה שזה קהל מתחדש מאליו, כן? כל שנה נולדים, עוד ילדים מגיעים לגיל שבו הם יכולים להתחיל לקרוא את הספרים שלי, ואני מאמינה, בוא נגיד ככה, עד היום בחנויות, הספר הראשון בסדרה שראה אור כבר ב-2015, עד היום הוא מונח על המדפים בחנויות. כי המוכרים יודעים ש... כל הזמן יש ילדים חדשים שמגיעים לגיל שהם יכולים להתחיל לקרוא. אז כך שאני מניחה שהסדרה תמשיך להימחר יפה גם בשנים הקרובות, אבל מעבר לזה, יש פשוט עוד דברים שאני עושה. גם כבר התפרסם ספר ראשון שלי בסדרה לילדים קצת יותר קטנים, שנקראת אור נגד פז, על יריבות בין שתי חבורות ילדים, וגם, והספר השני בסדרה הזאת כבר עומד להתפרסם יחסית בקרוב, הוא כבר נמצא בשלב האיורים, הוא כתוב וערוך, כך שאני עם הפנים קדימה, יש עוד פרויקטים שאני רוצה לעשות.
זאת אומרת, את בעצם, את אומרת, אני, יש לי עוד כמה כיוונים, עוד כמה דברים לעשות, האם את חושבת גם על משהו שהוא לא לילדים?
לא, האמת היא שלא, אני מרגישה, שוב, דווקא, או אולי בפני שאני גם מתרגמת ספרים ועורכת, בתור אדם פרטי, אני אדם קורא, בכתיבה למבוגרים, אני לפחות כקוראת, מצפה ליצירות שיחדשו משהו, או מבחינה ז'אנרית, או מבחינת איזשהן איכויות, שאני לא בטוחה שיש לי אותן, ואני גם לא בטוחה שמעניין אותי להתמקצע בהן. ההנאה שלי בכתיבה לילדים, והתחושה שיש לי, שלפחות בינתיים אני מקבלת פידבק חיובי שאני כנראה לא לגמרי טועה, אני מרגישה שיש לי איזושהי יכולת לפנות אליהם בצורה הנכונה. אני לא כל כך אוהבת הביטוי בגובה העיניים, אבל לפעמים הוא מתבקש.
בואי רגע נתייחס את זה, כי את מתייחסת לסוגיות האלה בכובד ראש בטקסט שפרסמת בהפנקס. למשל, אחד הדברים שנובעים מהבלבול שלנו, שאנחנו אמרנו שליחות קטלנית, זה שאת מאוד מתייחסת לזה שם, כי את מתייחסת לזה שהם לא נושאים כלי נשק. את מתייחסת בטקסט שלך לסוגיות פוליטיות, חשפת בפניי מונח שלא הכרתי, צ'יילדיזם, שזה חוסר היכולת לדבר לילדים בגובה העיניים, חוסר היכולת להאמין שהילדים יכולים להתמודד עם סוגיות רציניות, אם לא עושים את זה בצורה מתיילדת, או בצורה מתנשאת, או שלל דרכים שגויות. זאת אומרת, את מתייחסת לכתיבה לילדים גם לפוליטיקה, לדברים הרי גורל.
שוב, כאמור, הילדים עצמם לאו דווקא ערים לכך, כן? והמטרה הראשונית שלי היא ללא ספק במישור הספרותי. אני מנסה להעמיד טקסטים שיספקו לקוראים הצעירים שלי עונג של קריאה בספרות. אבל היות ששוב, כאמור, אני מבוגרת והם לא, ואני מרגישה בכל זאת שמוטלת עליי איזושהי אחריות חברתית וגם פוליטית, אני לעצמי כן מדווחת, ובגלל זה גם היה לי חשוב לכתוב את המאמר הזה לקוראים, אגב לא מעטים, המבוגרים שיש לי. יש הרבה מבוגרים שאוהבים את הסדרה וקוראים אותה, ובכלל בעיקר להורים שבעיניי אמורים לדעת מה הילדים שלהם קוראים. אז כל הסוגיות האלה הן באמת מאוד חשובות לי, ושוב, כל עוד הספרות היא מה שעומד לנגד עיניי, כל השאר הוא משני, ובלבד שאני לא אעשה דברים שהם לא אחראים.
אז נגיד, משל, נגיד
למשל,
ש... כן.
נגיד, כמו שאני מציינת שם במאמר, אני מתארת פעולות של המוסד, אז אני לא חייבת לכתוב על חיסולים, כן? אני לא רוצה שבספרים שלי ירצחו אנשים, כן? אני הקפדתי לשמור את הכל באזור האקשן היחסית תמים.
אבל גם דברים, יותר, נקרא לזה, דברים שנתקלים בהם ביום יום. את מתארת שם איך היה חשוב לך שלא כל החשודים יהיו מוסלמים ערבים. שאת מדברת שם אפילו על הזהות הדתית של הילדים בחבורה הזאת. זאת אומרת, דברים שאת בעצם רוצה בדרכים שאינן פוגעות, כפי שאני מבין, בעלילה ובמעשה הספרותי, כן לתת לילדים איזה מסר של רב תרבותיות, שמחבל לא חייב להיות מוסלמי, שיש עוד אנשים רעים בעולם, שהילדים שהם בחבורה הזאת, לא כולם, את ממש מתארת שמתי הבנת את, את המוצא של הילדים.
נכון, שוב, הכתיבה התחילה, של הספר הראשון, הייתה ככה ספונטנית ומבחינתי יותר תמימה, כי עוד לא לגמרי, גם לא ידעתי שהספרים יזכו לכזאת הצלחה, כן? אבל ברגע שהבנתי את, את גודל האחריות, אז התחלתי לשאול את עצמי את השאלות האלה. באמת, מאיזה מוצא הגיבורים שלי, וגם שאלתי את עצמי, האם זה משנה? אני לא לגמרי משוכנעת שזה כל כך כל כך חשוב, אבל היות שהסוגיות האלה כן חשובות במציאות שאנחנו חיים בה, אז היה לי חשוב זאת אומרת, להישאר במסגרת נכונה גם בתוך הספרים. זה הכל שאלות שהן באמת מעל הראש של הקוראים הצעירים. אני לא כל כך אוהבת ספרים, יש ספרי ילדים שדנים בסוגיות האלה במפורש, שעצם הוצאתם לאור, נניח, יש המון ספרים עכשיו שרואים אור, ספרים כאלה של העצמה נשית, כן, לילדות, על גיבורות נשים, ועכשיו, נהדר, אני שמחה על העצמה נשית בכל מישור, אני לא תמיד בטוחה שמבחינה ספרותית הספרים האלה עושים את העבודה נכון. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אני תמיד אעדיף את הספרות על פני החברה ופוליטיקה וכל שאר הסוגיות שמסתתרות בפנים, אבל אלה כן סוגיות חשובות.
דניאל אלעזר הלוי, סדרת שליחות חשאית.
אמת.
סדרה בת שבעה ספרים שתוותר לתמיד, סדרה בת שבעה...
היא תמיד קיימת.
תמיד
היא
קיימת,
תמיד על המדף.
אבל שבעה ספרים.
נכון.
תודה רבה על הספרים האלה ועל הטקסט בפנקס שהיה מאיר עיניים, ואנחנו מחכים לסדרה הבאה שלך.
תודה רבה לכם, גם אני מחכה.
תודה,
להתראות.
ביי ביי. אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, יובל אביבי ומה הסלע, ואיתנו עכשיו אילי גרין מחנות הספרים האחים גרין, מבית המחירות בתרי זוזי. אולי הוא מחזיק בספר הגנוב של גלילאו, גלילאי, תכף נשאל אותו. אני מקווה שלא שכן.
אני מקווה שכן.
הרבה כסף. שלום אילי גרין.
אהלן.
לא, אין לך...
התגעגענו עליך גם. אני כבר קיבלתי הודעות ממאזינים נרגשות. מזה שאמרנו בתחילת התוכנית שאילי גרין יהיה היום, אנשים מאוד שמחו. אז כן. אז קודם כל תגיד לנו, האם אתה מחזיק בעותק הגנוב של הספר שנגנב מספרה לאומית בספרד של גלילאו גלילאי? כי אני, יש לי איזו תחושה שיכול להיות שזה יתגלגל אליך.
אני לא מגלה. אני אגיד שמי שרוצה לקנות את זה, 054-8386. לא, לא, זה ממש לא נראה לי שזה יגיע לישראל בכלל. הניתוח המקצועי שלי זה שהמקום הטוב ביותר למכור את זה בכלל הוותיקן או איטליה או לונדון, ניו יורק.
אבל מה, אתה רומז שיכול להיות
שהוותיקן
עצמו... רגע,
הם רואים את זה כשל... הוא היה איטלקי, זה נמצא בספרייה בספרד. אולי האיטלקים... נכון, האיטלקים אמרו לעצמם, סליחה, עד כאן, אנחנו לוקחים את זה.
זה המוסד של האיטלקים עשה את זה. כמו שאנחנו גנבנו קלסרים של איראנים.
יואו, כל האייטמים היום מתחברים, המוסד, הגלילאו גלילאי, הספרים העתיקים.
אז מה אתה מוכר בביטרי זוזי?
אם אתה לא מוכר את גלילאו גלילאי, מה עוד נותר?
לא, הלוואי והיה. אני מוכר, באמת, קנינו לאחרונה שני זבונות ממש ממש שווים. אחד מהם הוא היה של דיפלומט שהיה בליגת האומות, ועוד לפני האום הוא שירת שם וייצג את היהודים. ויש שם המון 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 חוברות מקוריות על פלסטינה, כל מיני הנוסח של הכרזת האום, על מדינת ישראל, תוכנית החלוקה, ועדת פיל, כל מיני דברים, מסמכים ממש מקוריים.
מדהים. הוא החזיק את זה אצלו בבית?
הוא החזיק את זה אצלו בבית, כן.
היית בבית שלו, או שקיבלת את זה בארגזים?
הייתי, אני מניח שהוא מת בשנות שנות ה-50.
אוקיי.
אז הייתי בבית של הבן שלו, שגם הוא אספן, והיה שם באמת כמויות מטורפות.
זה היה מקוטלג ושמור היטב?
זה לא, זה היה בתוך 250 ארגזים סגורים שהיו סגורים כדעתי עשרות שנים.
אוקיי.
תקשיב, העבודה שלך היא סיוט. בוא נודה על האמת.
סיוט כיפי ממש, אבל כן, סיוט, לפרוק ארגזים וזה...
250? זה נשמע כאילו, בסדר.
לא, זה נהדר, הייתי שמחה לעבוד
שנתיים עבודה.
ירושלים לתל אביב היה פרויקט מאוד רציני.
אבל לפתוח ולגלות את האוצר, זה מטמון, כל פעם מחדש, זה תיבת אוצר.
לקח לי חודשים, אבל באמת שכיף. אני עדיין פורק אותם, עדיין לא סיימתי, אבל היה מאוד כיף. והיינו גם בבית של נתן שור, הוא היה חוקר ארץ ישראל מאוד ידוע, כתב הרבה ספרים על תולדות היישובים בישראל, שגם לו יש שם המון ספרים, ספרי מסע. זה הז'אנר הזה של כל מיני צליינים וטיילים שהגיעו לארץ ישראל ופלסטינה ותיארו את מה שהם רואים, ורשמו או שציירו או שצילמו. ומה שמיוחד בספרים האלה, שבהמון מהם יש פתקי סיכום של נתן שור בעצמו. הוא פשוט סיכם את זה ואמר בעמוד זה וזה יש חומר מעניין על יפו, ופה יש על ירושלים ועל החומה השלישית.
השליפים שלו.
ממש... ממש השליפים שלו והסיכומים שלו. גם מצאנו שם בספרייה הזו המון חומרים נאצים. כלומר, דברים על ממש פרופגנדה נאצית מקורית. נגיד, יש לנו שלוש חוברות יפהפיות על, על המודל היופי הארי. ויש שם צילומי רום של גברים ונשים.
באיזה שפה?
גרמנית.
אבל לא בעברית.
מעניין.
לא
מה, בעברית, פתאום? כן. מה פתאום זה היה אצלו? הוא היה שפן של
מבורבי? חומי שפנות, כנראה, כן.
אוקיי. רגע, כן, ואת זה מותר למכור?
זה נחשב את זה מותר למכור, אוקיי. כן.
לא, אני דואג.
נראה לי זה לא אנטישמי, כלומר, אין שם סממנים מאוד אנטישמיים, יש שם סממנים מאוד פשיסטיים,
בסדר, פשיסטים זה בסדר, רק שלא יהיה אנטישמי.
נראה לי היום פשיזם מותר.
כן, פשיזם הולך לגמרי.
לא נעצור את זה כאן. יש גם חומרים מאוד ספרותיים בדברים שמצאתם שם.
וגם, נכון, בתוך השליח של האומות המאוחדות, אז היה לו כנראה סנטימט ציוני מאוד גדול, והוא קנה כל מאסף ספרותי כמעט שיצא בחול, החל מסוף המאה ה-19. כלומר, דברים שביאליק ורבניצקי, שאחר כך ערכו את ספר האגדה, אז קודם הם ערכו כל מיני מאספים ספרותיים, דביר, אגת, כל מיני דברים מאוד מאוד יפים, ששם בעצם כל הסופרים הציוניים, כל דור התחייה וכל הסופרים שאחר כך חידשו את הספרות העברית, כתבו במאספים האלה את הדברים הראשונים שלהם. דברים די נדירים.
תגיד, אני כמובן חוזר למסורת הידועה שלנו ומוריד את הדיון קרקע-קרקע.
לתחתית התחתיות.
לתחתית של הכסף, לנושא המאוס הזה.
מה הדבר הכי יקר שאתה מוכר?
תראו, יש דרכון נאצי, דרכון בעצם של הרייך השלישי של יהודי, שהצליח להגיע לפלסטינה, שיש שם את החותמת ג'יי ליודן, שבעצם הוספה לכל יהודי ויהודיה תושבי הרייך השלישי עוד לפני שהם נשלחו למחנות. אז זה דרכון מוקדם במיוחד, כי אחר כך הם גם לקחו את היהודים האלה והוסיפו לכל זכר את השם ישראל, ולכל נקבה בעצם, ככה הם קראו לזה, את השם שרה. אז זה עוד לפני המנהג הזה, זה פריט שאני מעריך שיגיע גבוה. יש לנו גם ספר פופ-אפ לילדים על, זה נקרא מודל מנג'רי. זה מ-1895, וזה ספר מהמם עם, כאילו, זה...
רגע, עכשיו, אבל זה עובד עדיין?
כי זה עובד, פופ... עובד. תקשיב, איך? זה תלת מימד מטורף.
ספר פופ-אפ צריך להסביר אולי למי שלא מכיר, זה ספר שאתה פותח את הדפים שלו, ואז כזה זה קופץ כזה סצנה כזאת תלת מימדית, כמו...
כן,
זה לא נשאר
אז מה שקופץ זה הכלוב בעצם, זה הסורגים, ואז יש לכם כמה שכבות של חיות בפנים. זה מדהים, זה נשמר בצורה מדהימה. אני חושב שאולי שיפצו את זה במהלך השנים, אבל באמת זה ספר יפהפה. ממש...
רגע, דבר אליי, זה מעניין אותי. מה המחירה התחלתי שלו?
אני חושב שכרגע הוא ב-$300.
לא נורא, אני...
ההצעה עומדת על 300.
זה מחירה פומבית.
אי אפשר לדעת.
בחשבון, זה יותר שווה מלהשקיע בביטקוין, כי במחירות פומביות בחול, הדבר הזה נמכר הרבה פעמים באלפי יורו. אז אנחנו...
אני אתקשר אליך אחרי השידור.
בסדר.
תגיד, מה שעשינו עכשיו זה נחשב הרצת מניות? אני לא יודע.
אני רוצה לשאול אותך, אילי, כל הדבר הזה קורה באינטרנט, או שיש כזה הפעם אירוע?
כל הדבר הזה קורה באינטרנט. לא אין אירוע, זה פורטל שנקרא ביט ספיריט, והבית מחירות שלנו נטוי לזה, וזה אוטומטית כזה באינטרנט קורה.
אבל לא אמרנו מתי.
אין פטיש. אין פטיש, חבל דווקא.
לא, אני חייב לראות אותך בטוקסידו עם פטיש כזה. אני יום אחד אני חייב, אני באמת, אנחנו חייבים לארגן את זה.
אני אשמח, בוא נעשה את זה,
יאללה. יאללה, בוא נעשה אירוע כזה. מתי כל זה קורה, תגיד לאנשים שרוצים לקנות...
זה קורה מחר, ביום רביעי, בשש בערב.
אני אהיה שם, אני אנסה לעשות... האמת, זה די מרגש אותי, אף פעם לא עשיתי דבר כזה.
לא, וגם להריץ פריט.
להריץ פריט. לא, אבל אולי נריץ אותו אחרי שהוא יהיה ברשותי, ולא לפני, זה קצת טעות. אני לא טוב בדברים האלה, אליי. בוא נעלה את המחיר אחרי שאני קונה את זה.
כן, אבל אני אומר שתמיד ניתן גם להיכנס לפני ולהציע הצעות מוקדמות.
מופרכות, ואז אנשים יציעו גם.
הכל אבוד.
אוקיי.
זה מה שאני אומר.
טוב.
אילי גרין, מחנות הספרים האחים גרין, מבית המכירות טרי זוזי. תודה רבה לך.
שם יפה אגב, טרי זוזי.
תודה רבה.
תודה אילי גרין.
על השיחה הזאת, להתראות.
ביי חברים.
ביי ביי.
זו הייתה נוגה ארז, שיר חדש.
נכון.
סטורי.
נכון.
זה נורא יפה היה.
הולך להיות לאלבום חדש, אני עוקבת בכיליון עיניים, וגם הופעה בתחילת אפריל, שזה הופעה בעצם ברשת.
למה? מה, הכל חזר על קדמותו, נגמר העניין הזה, לא?
זה מין משהו כזה נורא חדשני, ו...
חדשני ל...
שאתה יכול לשלם כרטיס, ואז... אני לא הבנתי בדיוק, אני רואה את זה באינסטגרם, אם מישהו מבין מה המאזינים, מה אני צריכה לעשות כדי לראות ההופעה הזאת? אני לא בגיל הזה כבר, נו, ברצינות. אבל זה קורה ואני רואה את החזרות, ויש מה לרקדנים.
אני אסביר לך, אני אסביר לך. את תסבירי לי את טוויטר, אני אסביר לך את האינסטגרם.
אוקיי.
לא שאני מבין. אני לא מבין. לא באמת מבין.
אתה לא הבן אדם לשאול אותו, בסדר.
אבל אני בטוח
שאני... נשאלת הבת שלי.
אני ארגן לך כרטיס להופעה הזאת, נסדר את זה.
טוב.
נסדר את זה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, בדרך כלל אנחנו מתעסקים בספרים, אבל לפעמים אנחנו קצת סוטים מהמסלול, אז בואי נחזור אל הספרים.
יש לנו רוחב יריעה,
אנחנו... לך, סטטוס יומי על ספרים, לא על מוזיקה וסטוריז.
לא על נוגה ארז.
לא, סטטוס יומי רלוונטי ביותר.
אגב, אני חייבת להגיד משהו, נוגה ארז, השיר הזה, סטורי, יש לו קליפ.
כן.
בקליפ הזה מתרחש בספרייה.
אה.
כן. אז יש קשר לספרים.
זה קשור, הכל מתחבר.
כן.
אתם לא ידעתם, כי זה רדיו, אבל הקליפ... אתם לא רואים את הקליפ. פשוט שכולם יעשו פליי רגע על הקליפ ביוטיוב, בזמן שאנחנו מדברים על זה, בגלל שזה...
וגם קוראים לזה סטורי, סטורי.
לא, קוראים לזה סטורי בגלל אינסטגרם.
אה, לא.
לא?
לא יודעת, אבל בקליפ יש ספרים, אז אולי...
לא הקשבתי לבילים, אני חייב לזאת.
טוב.
יאללה, ספרים. סטטוס יומי של הסופרת ניבה רטנר, שמדברת על השקר הנורא. השקר הנורא. זה הניסוח שלי, כן? לא שלה. השקר הנורא של ספסלי הרחוב, שעליהם מונחים ספרים, וכך היא כותבת. החלטתי להגיד לא לספרים שאנשים או ספסלים דוחפים לי. הגיע הזמן... שגם מתחיל לסרב לכל מיני מאכלי ג'אנק שהעולם דוחף לי להתכבד בהם. אנשים כאן בפייסבוק, זאת אומרת שם בפייסבוק, מרבים לצלם מציאות שנמצאו על ספסלים. יש אמונה שאם יזדמן לך ספר על ספסל, כנראה שזה הספר הנכון לך. ובכן, כך קרה שהשחתי את זמני על הספר ליאון ולואיז שמצאתי על ספסל, ביחד עם המחברת הגדולה והכל מואר. שלושת הספרים היו במצב גרוע, אבל המחברת הגדולה הוא אחד הספרים שהכי השפיעו עליי בנעוריי, באכזריות המינימליסטית שלו. אני לא מבינה איך אפשר להשליך כזה ספר. את הכל מואר לא קראתי, אבל הוא עשה המון בז בזמנו. אז אם הספר, ליאון ולואיז, נזרק יחד איתם, סביר להניח שאילתם נחה גם עליו. זאת הטענה שלה.
טעות. טוב, היא כמובן מגלה שזה לא ככה. היא כותבת, העטיפה, כמו שאתם שמים לב, היא העלתה שם את העטיפה, מרמזת על כך שמדובר ברומן רומנטי. זה לא הרתיע אותי. הרבה פעמים חשבתי להיכנס לתחום הרומנים הרומנטיים ולמכור הרבה מכר. אבל כדי לכתוב רומנים רומנטיים, צריך לקרוא רומנים רומנטיים, ולזה עד כה לא מצאתי זמן. אז הנה תאמרו, הזדמן לי הספסל עם הספר הנכון. הפתיחה של ליאון ולואיז הייתה די טובה, אבל מה ששבר אותי היה שזה מסוג הרומנים הפוריטנים, שבהם כשסוף סוף הדמויות הראשיות נכנסות למיטה, האור מחובה וזהו. אני מרגישה כאילו אני צופה עם הוריי בסרט רומנטי, וכשיש סוף סוף סצנת סקס, הם שולחים אותי לישון. ואיך הספר פלטפורמה של וולבק נדחף כאן לתמונה? יש שם גם תמונה של זה. ובכן, מצאתי אותו באותו יום שבו מצאתי את ליאון ולואיז, אמנם לא על אותו ספסל ואפילו לא קרוב, אבל כיוון שהוא נמצא בסמיכות, גם הוא נהנה מהילת המחברת הגדולה, וגם את קריאתו זנחתי לבסוף. מעכשיו אני מכריזה על דיאטת קריאה. הספרים הבאים שאקרא יהיו רק לפי התפריט, עליו אני אחליט ולא הגורל.
אני חושב שאולי כדאי להפסיק לתלות כל כך הרבה תקוות בגורל. הגורל, אם למדנו משהו מהשנה האחרונה, לא בצד שלנו. להפסיק לסמוך עליו. אני אוהב אבל שהיא כותבת בהתחלה, אנשים או ספסלים דוחפים לי. כאילו המקרה הזה הרי לא מעיד רק על ספסלים. הוא מעיד על אנשים, הרי מישהו הניח את הספרים האלה ביחד על הספסל. ומה זה אומר על הטעם שלו, האקלקטי? מה אתה דוחף לנו את המחברת הגדולה ביחד עם רומן רומנטי? תהיה עקבי, בן אדם, או עקבית, אי אפשר לדעת. אם אי אפשר לסמוך על האנשים ששמו את הספרים האלה ביחד על ספסל ברחוב, איך תסמוך על בן אדם בכלל? זאת אומרת, גם חבר שמציע לך ספרים, איך אתה יכול לסמוך עליו? הרי אי אפשר לסמוך על בני אדם.
טוב, אני ממש, אפשר לסמוך על בני אדם, ואני מתה על ספרים על ספסלים. והחמיצות שלכם זה פשוט...
את לוקחת? אני תמיד חושש מתולעים כשאני... יש תולעי ספרים, כן? יש תמיד את החשש הזה, אתה לוקח ספרים שאתה לא מכיר, ויש גם כל מיני מזיקים כאלה, וכל הספרייה שלך בסוף נופלת, הם אוכלים גם עץ, הם אוהבים עץ, כל הדברים האלה.
וגם... זה סיפור מאוד ידוע. כל כמה שבועות אנחנו שומעים על אדם שכל הספרייה שלו נפלה, כי תולעים אכלו לו את כל הספרים וגם את הספרייה. באמת, כאילו...
בחדשות כותבים על זה.
לגמרי. לא, כבר לא כותבים, זה כאילו כלב נשך אדם.
זה פשוט כל כך צפוי. לא, גם אין לי מקום. אין לי יותר מקום. הספרייה מלאה לגמרי, אז אני לא יכול להרשות לעצמי לקחת ספרים חדשים, אבל במקרים נדירים אני כן עושה את זה. וזה, מה שמצחיק זה שבדרך כלל כשאני לוקח ספר מהספסל, זה ספר שכבר קראתי. זה מה שטיפשי בכל העסק הזה. כי אני רואה ספר שאני אומר לעצמי, וואו, זה ספר שאני לא יכול להשאיר על ספסל. זה קרה לי לאחרונה. ראיתי על ספסל אחד את הספרים של ג'יימס הריוט, הווטרינר הבריטי. אני פשוט משוגע על הספרים שלו, ומה שאני לא יכולתי להשאיר אותם לספסל, ומה שנחמד זה שבזכות זה קראתי אותם שוב, והם מחזיקים מעמד. אני עדיין אוהב
רגע,
אותם.
רגע, אז אני רוצה להבין, זה ספרים שקראת, שאתה אוהב, שאין לך אותם בבית,
אין
אבל...
לי. אין לי בבית.
כי לי קרה כמה פעמים מטופשות, שראיתי ספרים שאני מאוד אוהבת ויש לי בבית.
ועדיין לקחת.
ולקחתי אותם כי אמרתי לעצמי, יום, זה ממש פשע לזרוק את זה. מי זורק כזה ספר? ואחר כך חשבתי לעצמי, הדבילית. הרי מישהו אחר שאין לו את זה, אני לוקח. מה את כאילו מצילה? כאילו ראית איזה ילד קטן ביאור, כאילו.
וזה לא שאת זקוקה לספרים.
לא, אבל אני לוקחת ספרים בספסלים. כן. אני הפסקתי לקחת את הספרים שכבר יש לי, ושאני ליבי יוצא אליהם.
יש התקדמות.
כי הבנתי שאחרים ייקחו. כלומר, אני כל הזמן אמרתי לעצמי, אתה צריך להציל את זה, כי הרי זה ילך לפח. אז לא, הבנתי שזה לא הולך לפח. אני תמיד בודקת ספרים על ספסלים. תמיד מסתכל, לא יכולה לעבור, לעבור מנגד. אם יש משהו שווה, אני לוקחת. אני נזהרת אבל, מאוד מאוד, לא לקחת סתם, כי אין לי מקום. אני לא מפחדת מתולעים. אפשר לראות גם אם יש אש בספרים, ואם הם מחוררים, זה לא כזה תורה מסיני.
כן, יש לזה ויזואל.
ואני גם חייבת לומר, אני לא זוכרת הרבה פעמים, אם בכלל, שראיתי על ספסלים ספרים עתיקים. זאת אומרת, המחברת הגדולה, נגיד שהיא מצאה, או פלטפורמה של וולבק, הכל מואר, זה לא ספרים שיש בהם אש, אש זה. אוקיי. אז בדרך כלל יש שם ספרים מהשנים האחרונות, אין בהם אש. אני תמיד מופתעת ממה שאנשים זורקים, כמעט תמיד מופתעת ממה שאנשים זורקים, וזה גם מאוד מאוד מסעיר בעיניי, ואני בונה לי פרופיל בראש. היה לי פעם תחביב כזה שהייתי מצלמת את כל הספרים ביחד.
ואז יושבת
בבית, ואז מסתכלת על זה, כן, ואומרת, מי זה הבן אדם הזה? מה הפרופיל של הבן אדם שזרק את הספרים האלה? מה כן. עובר על הבן אדם הזה? מה הוא קורא? איך זה יכול להיות שזה, כמו שהיא כותבת, איך זה יכול להיות שהמחברת הגדולה עם הכל מואר והרומן הרומנטי?
האמת זה מאוד אקלקטי.
איזה מין סלט יש לאנשים האלה בראש? מה קורה שם?
אולי
מעניין.
זה פשוט מאלה שקוראים את הכל. כמו קיפוד.
לא, לא, לא. לא חושבת. אני, קודם כל יכול להיות שזה, נגיד, מישהו עם הבת זוג שלו, או זה זוג, הוא קורא רומן רומנטי, היא המחברת הגדולה. יש שם, משהו קורה שם. והרבה פעמים זה צירופי ספרים אחד עם השני, אנחנו צריכים לעשות פינה על דבר כזה.
אני כל כך אהבתי איך שהיית פוליטיקלי קורקט עכשיו, אמרת שהוא קורא רומן רומנטי.
זה היה לכבודך.
וואו, הליברלים פותחים שמפניות.
לא, אני חייבת להגיד לך שכמובן שאני קראתי את החוברת הגדולה, כמובן שיש לי את זה בבית, וכמובן שנתתי גם לילדים שלי לקרוא את זה באיזשהו שלב.
שידעו מה מחכה להם.
זהו, באמת, אז היה לי מין קטע כזה של להגיד, איזה מין אימא את? מה נסגר איתך? זה ספר לתת לילדים?
יוצאים מחושלים, יוצאים מחושלים העניינים האלה.
נכון.
טוב, אנחנו תכף צריכים לסיים, ויש לנו עוד עניין קטן, רגע.
כן.
אחרי שגמרנו עם הדברים האלה, אנחנו צריכים סיבה, אם צריך סיבה לקנה באמריקאים, לא תמיד יש סיבות, אבל זו כן, אז בואו ננצל את ההזדמנות.
זה ידיעה מדהימה.
בפאבלישרס וויקלי מדווחים אתמול שבקונגרס עברה תוכנית חילוץ לתרבות שנפגעה בעקבות המגפה, הם יעבירו 135 מיליון דולר. לנו זה נשמע המון, בתקציבים האמריקאים זה אולי... לא הרבה, 130, הם מדברים במיליארדים בדרך כלל שם, אבל זה הרבה כסף לתמיכה באומנויות, לעזור לארגונים שקשורים לאומנויות שנפגעו מהמגפה. זה דרך אגב לא הפעם הראשונה שהם מממנים את התרבות מאז החלה המגפה, זה סיבוב שני. בסיבוב הקודם העבירו 75 מיליון דולר לטובת התרבות.
אני חושבת שזה מאוד יוצא דופן גם אצלם, כי אתה יודע, האמריקאים לא מאמינים בסיועים מהסוג הזה.
בדיוק.
אם נפלת, יש לך בעיה.
כן, ואם השוק ירצה שתשרוד, השוק יארגן את זה, היד הנעלמה, תעשה את זה.
נכון.
אז הם אמרו לעצמם, כנראה שהקורונה בכל זאת זה מקרה מיוחד. במדינות אחרות, אני לא מכיר כאלה, לא חשבו ככה. הם אמרו, תרבות תסתדר. מספרים בפאבלישרס וויקלי שיותר מ-100 מו"לים, 100 מו"לים.
100 מו"לים.
קיבלו סכומים ניכרים מהכסף הזה כדי שיוכלו לשרוד. וזה למרות שבסופו של דבר זו הייתה שנה ממש טובה למולות הישראלי, האמריקאית, סליחה, למולות הישראלית פחות.
נכון.
יש הרבה טעויות שהן כמיהת הלב.
יש פה דבר מוזר במולות האמריקאית, כפי שהסתברה ב-2020.
דיברנו על זה בתוכנית.
אנומליה, דיברנו על זה הרבה פעמים.
זינוק מטורף
למכירות. תהלם שנה טובה.
כן. אבל הנה, למשל, הם אומרים שהסכומים האלה יממנו דברים שהם נאלצו לבטל, כמו פסטיבלים וירידים ודברים כאלה שהם כן סבלו מהם כלכלית. נכון שהם מכרו יותר, אבל בכל זאת הם ניזוקו.
נכון. תוכנית הסיוע האמריקאית כוללת גם 135 מיליון דולרים לתמיכה במדעי הרוח, אגב, וגם 200 מיליון דולר למימון מוסדות כמו מוזיאונים וספריות. זאת אומרת, פה, אתה מבין?
זה אקסטרו, זה מעבר.
כן, יש
אתה רשת.
חיפשת את המיליארדים, בסוף זה
בסוף
יהיה
זה מיליארדים. כן.
יור הקרן הפועלת לתמיכה בתרבות, שתנהל את הכסף הזה, אמרה, אני אסירה תודה לחברי הקונגרס ולנשיא, על שהכירו בחשיבות החברתית והכלכלית של האומנויות, בייחוד בתקופה הנוראית שעברה לסקטור הזה. בעזרת הכסף הזה נסייע למוסדות תרבות להיפתח מחדש, ושיהיו בהם כמה שיותר גם משרות. יש שם בעיית משרות, המון אנשים איבדו את העבודה שלהם בתחומים האלה, ולעזור לחיים היצירתיים של הקהילות שלנו. ואתה יודע, לא יודעת אם ביידן, אם טראמפ היה ממשיך וביידן לא נבחר, האם זה היה קורה ככה בדיוק, כן.
את יודעת, אני כל כך אטום, שאפילו לא חשבתי שזה בגלל זה. אמרתי לעצמי, בטח כל ראש מדינה שרואה מה קורה למוסדות תרבות עכשיו יכניס את היד לכיס.
למה? פה הכניסו את היד לכיס?
לא, אבל אני, את יודעת, אוקיי. אני בלב אופטימי, אני פשוט אומר לעצמי, מה, אם יש דבר שנכון לעשות אותו,
אז הם לא
יעשו
אותו?
ראש מדינה שדואג למדינה לא יעשה אותו? מה זאת אומרת?
אין לי מילים כבר לתאר את האדם שיושב מולי ברגעים לפני, אלה ממש.
לפני פסח את עכשיו יודעת בדיוק מי מארבעת הבנים יושב מולך.
נכון.
זה הזמן שלנו לסיים. תודה לאיתי סופרין וליובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נזמין אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק. איך, קפץ לי הכל, אני פשוט, זה גיל ההתבגרות. נזמין אתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה כאן שוב מחר להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.